אומרים שביוקרה אין קיצורי דרך. אז מה הופך מוצר ליוקרתי באמת? דרור גורניק, מנכ"ל לקסוס ישראל, עם הסיפורים והאנשים מאחורי המותגים היוקרתיים בעולם ובישראל. מעיצוב והדריכלות, דרך תרבות יפנית ועד למסעדות גורמה. מדברים יוקרה, עכשיו באתר רדיו תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב אלי בן דוד שבפריז, מה העניינים?
בוקר טוב.
הנה הוא קם לאט עוד פעם, בסדר גמור, תגיד לי, הזמינו אותך לחתונה של נועה קירל ודניאל פרץ?
ברור.
כי אתה קשור לכדורגל פשוט, אתה כזה איש חשוב בכדורגל, אתה כל זמן אומר לי כמה אתה יודע הכל בכדורגל.
אני מתופף מספר 2 של דן רייכל.
של השמלה החמישית. אה, דן רייכל מופיע?
ככה הבנתי, דן רייכל בין המוזמנים, מה את חושבת? באתי מעודכן היום לתוכנית.
לא, רגע, רגע.
בלי כי שלח לנו נושאים.
אבל אם רייכל מוזמן, זה לא אומר שהוא מופיע. אולי הוא מוזמן.
לא, הדגישו את זה, רייכל, את יודעת מה יכול להיות? You know?
אני יודעת חמש סמלות, אני יודעת זה.
Maybe it's fake news.
תשמע, אותך לא הזמין, זה אני כן באה להגיד, ואני כן רוצה לומר ישר אחרי הבוקר טוב, שדמות מרכזית בעולם הכדורגל, אני לא יודעת כמה, לא, אתה כן, אבל...
מה?
מה?
לא, רגע, 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 רגע.
לא, כי אתה מבין, אתה לא... אתה כל היום אומר כמה אני זה ואני זה ואני שר הספורט בפועל ודברים כאלה אתה אומר על עצמך מדי יום. וזה לא.
אני לא, א', אני לא, אני חולק, אני חולק על דברייך, מרשי. לא, אבל תקשיבי רגע, אני לא דמות, אני מרשי. אני לא דמות ראשית בעולם הספורט, מי אני ומה אני.
בדיוק. ככה רציתי לפתוח את היום.
בדיוק, אני יושב בצד, מסתל בתלם. להפך, אם יש מישהו שהם לא יזמינו, זה נראה לי אותי.
למה? מה, אתם מסתלבטים על דניאל פרץ?
כן, אני
מסתל בית
וזה.
וואלה, מה, הוא לא שחקן טוב כאילו? לא, בסדר, יש מסתלבטים שזה מחמאה. של להסתלבט, כאילו, אם כשאתם מסתלבטים בבובה של לילה, הכוונה, אז זה כאילו נחשב, אז אני בחבר'ה. אבל, הוא לא, הוא שוער בעצם, נכון? דניאל.
הוא שוער, הוא שוער טוב, הוא שוער בגרמניה, הוא שייך לביירן מינכן.
שייך.
בקונצרן.
אני מתה על זה שבספורט עדיין אתם...
הוא שייך, הכרטיס שלו.
אתם שייכים בדיוק כמו עבדות. כן, בדיוק.
למה לא?
הוא שייך.
את יודעת כמה הוא מרוויח?
זה לא קשור.
את יודעת כמה הוא...
נו, כמה אתה מרוויח על עבדות? כן, אדוני. כמה אתה מרוויח על עבדות, זרוק מחיר.
תקשיבי ותקשיבי לי טוב, ותפסיקי להתאמם לי פה, ולעשות לי פה.
מי מתאמם? אני ממש מתנצלת שאני לא רוצה להיות שייכת.
איך זה נקרא? פלאברות. פלאברות. אדם עבד מודרני, כמו כולנו.
לא, כמה מקבל עבד מודרני?
כולנו עבדים של השקל, מקריאת המשפטים.
מה אתה, נהיית לי זמר מזרחי עכשיו? כולנו עבדים של השקל.
בדיוק, כולנו עבדים של השקל. החדש. בואי, כמו מרוויח. מה את מדברת? מה הוא עושה? עומד בין שתי קורות ומונע מכדור להיכנס. זה מה שהוא עושה. אז הוא שייך למישהו שהוא בקש ממנו שיעשה את זה בשבילו. הנה, קיבלת כמו שאת אוהבת, ככה. שטחי, שטחי, שטחי.
אלי, אני רואה שאתה פה, שלחת הודעה.
אני מקבל חינוך ממך.
לא, אבל שלחת הודעה שאני מתבקשת להגיב אליה בנושא הכדורגל. אתה יכול, אני קוראת באמת הודעה של מאזינה. אתה יכול למצוא בבקשה לגלית חוגי שיש גם נשים שאוהבות כדורגל.
רגע, תני לי להקריא את זה, בבקשה. אתמול אני מקבל הודעה. אני מקבל הודעה.
מה אתה כל כך מבסוט? מה אתה כל כך מרושע?
חשוב לי שהמאזינים שלנו, היא בטח שומעת אותנו עכשיו. אתה יכול למסור בבקשה לגלית חוגי שיש גם נשים שאוהבות כדורגל, והזלזול באינטליגנציה החוזר שלה בצופים ובקהל, בכל מה שקשור לזה, קצת מוציא מן הדעת. אוהדת חיפה, שכל מה שנשאר לעונה זה לסמוך מנפילות של מכבי תל אביב, תודה. ואגב, על כל הודעת נאצה שאתה מקבל על דעותיך, אני מוכנה לשלוח 10 מפרגנות.
תראה, קודם כל, יפה מאוד שאתה שולח הודעות בלשון נקבה, אהבתי. אהבתי את היוזמה, כל הכבוד.
מכיוון שידעתי שזה מה שתגידי,
גם
שלחתי...
ככה, אני רוצה למסור למאזינה הזו, שאני מזלזלת...
קודם כל, היא מאזינה לנו כל בוקר, והיא אוהבת אותנו, זה כבר נחמד.
ובוקר טוב, וזה תודה, ושאת מאזינה. ואני רוצה לומר שאני מזלזלת גם בנשים שאוהבות כדורגל, לא רק בגברים.
די, תפסיקי, אוי, איזה נדליקי.
גם זה שאת אוהבת כדורגל, זה גם בעיניי בעיה. משום שהספורט הזה, זה פשוט, עשו מזה עניין, שאין עניין, אין עניין. זה לא, אני רוצה לומר שאני, אני רוצה לומר שאני מזלזלת בכולם במידה שווה. אתיופים, נשים, גברים, חרדים, קשישים, ילדים.
שבע בבוקר, לא נרדמת. מה קורה לך?
זה כולם, אני מזלזלת בכולם יחד. בסדר? אז זה תדעי לך, וכמובן, כמובן, אם איכשהו לא זלזלתי בך, אני מזלזלת גם בך, רק בזה. בשאר הדברים אני לא מזלזלת, כמובן.
היא נדלקה. שליטה בכעסים, חוגי. לנשום.
איזה אני יכולה שליטה בכעסים. דיבר במישהי
שקמה בבוקר, מאזינה לנו.
הזמן של הכי זעם.
אוהבת אותנו.
אין יותר זעם מהזעם של הבוקר.
את לא אוהבת שאת מזלזלת בכדורגל, זה הכל.
לא, אבל יש לי טיעון, זה לא שאני מזלזלת. תראה, אם יש משהו עם נימוק, אז זה לא זלזול על הזלזול. אני, כאילו, אתה מבין, יש לי סיבה.
לא, לא, היא כנראה שאת בן אדם אינטליגנט, ושאת
לא, זה לא קשור לאינטליגנציה,
ושאת יודעת לעשות דיבייטים, ואת יודעת להגן על כל עמדה כלשהי, כי את חדת לשון.
חיפשתי אם יש דיבייטים בישראל, כאילו מועדון דיבייטים, שבאמת, אני נבוכה לספר את זה, כי אמרתי איתו,
למה?
כי היה את האירוע הזה במוזיאון, וזה באמת תכל'ס, זה היה דיבייטינג.
וזה הדליק אותך, אמרת, בוא נו,
כן,
אני יכולה לדבר על הכל.
לא יכולה לדבר על הכל. אני יכולה להגן, אני רוצה להתווכח עם בן אדם, שנגן ביחד על דברים רעים. למה אני בעד גרגמל? בסדר, אחלה, כיף. אבל רק מצאתי כזה שרק מלמדים אנשים איך לדבר עם קהל, אני חושבת שחבל.
אה, אין טורנים כאלה? אין ראש בראש כאלה?
אני חושבת שחבל, יש פה כל כך הרבה אנשים וכחנים על כלום, כמוני, שיודעים להגן עכשיו על קשקוש מקשקוש.
במקום להקים מחקר או סטארט-אפ על מחיאות כפיים, שזה הדבר באמת אחד הטיפשים ששמעתי בחיי.
בסדר, לא רואה למרחוק.
את צריכה להקים טורניר דיבייט. או, את הולכת לתדר בתל אביב.
לא, טורניר דיבייט. כאילו מה, החיים של גל? זה מה שאתה מתכוון? טורניר דיבייט?
את מביאה את גל בתור פתיח.
לא, איזה פתיח.
אבל גל לא יענה לך, זה לא טוב.
איזה לא יענה? הוא לא עונה לי כבר. שנים הוא לא עונה. אתה יודע איך הוא יכול... זה יהיה דיבייט. עכשיו, כמה שהוא יותר לא עונה, אתה יודע מה זה עושה? אני עוד יותר מדברת. לא, זה מעריך את המונולוג. בארבע שעות. זה פותח 2,000 סוגריים בכל הנושאים. אף שעה אתם עוד לא קמתם. אף שעה, כל שעה אני עוד לא קמתי, מה עוד לא קמתי. בסדר, תעשה לי טובה, אז תקום. אני קמתי ותקום גם אתה.
אני צריך להכיר את גל, פרס ישראל. גל, תשמע אותי, תשמיע לו את זה, פרס ישראל.
המעט קיבולת שלכם לחיים? באמת, אתם לא יכולים לשמוע הרבה, ואי אפשר לדבר איתכם הרבה, ואי אפשר זה, כל הזמן, מה זה קיבולת של פעות? אני לא מבינה את זה. אז תקשיבו קצת, אז תעשו עוד כמה דברים, אז מה קרה? וואו, אז זה, אוקיי. זה הווליום של...
אין ווליום יותר מרתיח את הדם הזה.
די, זה מעצבן. למה אתם אומרים לי לרגע? מה לרגע? למה אני צריכה לרגע? אולי זוהמת בצדק. יש חשיבות לזעם.
רגע, אנשים רק ירדו לאוטו עם הקפה, תחכי רגע, תני להם להתניע.
אבל על זה הזעם. שהם רק עכשיו ירדו עם הקפה.
שהם עוד לפני הפקק ואנחנו אחריו, זה גם נכון.
נכון, נכון, נכון. טוב, מה איתך? מה העניינים? תספר לי קצת על יורופ, יצאת מהבית קצת?
תשמעי, מה נגיד? מה זה, מה?
יצאת מהבית קצת? מה עם יורופ?
כן, נהיה פה קר, אני חייב לציין.
גם פה מתחיל.
היה לי זה רגע אתמול, יצאתי מהבית, ואני מסתכל, באמת, כשאני בפריז, שאני לא בארץ, אני רוב הזמן פה במשרד, יד, בסוף, בסוף, בסוף.
בבית, קם... הוא בבית, הוא לא יוצא.
לא, אתה קם לעבודה, ואני עובד מהבית, בשקט, אני אוהב כזה, יש לי פה עמדה כזאת כיפית. אז אני איכשהו נקלע לזה, וימים שלמים מעביר אותם בטרנינג. מה שלא טוב, כי אני הולך ומשמין פה בבית, כי כל פעם שאני זה, אני הולך לחטוף במטבח, שאני בחוץ, זה לא קורה.
הבנתי.
לא טוב, אז אני...
אבל אתה נראה נהדר, אלי, אתה לא נראה כאילו את הזה... והכל בסדר, אז כן, אז אתה, תראה, זה בעיה שאתה לא יוצא מהבית. זה בעיה.
זה בעיה, ואז אתמול יצאתי והרגשתי, אה,
אגב, אתה מכיר עוד אדם.
אה, אני בחול, מה זה פה?
לא, אתה נהיה, אתה הולך ונהיה הגבר המזרחי שאתה, אתה מכיר את התכונה הזאת, אתה מכיר גם מאבא שלך, וגם מאבא שלי, שהם לא אוהבים לצאת, והם לא אוהבים לעזוב את העיר שלהם, והם לא אוהבים, הם לא אוהבים.
אתה רואה, אני, אבא, בואי אליי לפריז, אני לא צריך לבוא אליך לפריז,
מה יש שם, שאין פה, הכל פה יש לנו, נכון? הם אוהבים להגיד,
לא, הוא יריב לפנצ' יפה, מדרכה, ים, עצים, נהר, ים, עצים, מכוניות, יש גם פה, אז למה אני אבוא אליך? אוקיי, טוב. מחשבה נכונה.
מדרכה.
מדרכה, ככה למען נשים נצאים
לאירופ. לראות מדרכות. מחניות,
אנשים, קמים, הולכים, יש גם פה. אז עד אליך לראות אותו דבר. טוב. אוקיי, אבא.
אתה נהיה הבן אדם הזה. אני רק רוצה לומר, אתה לא יוצא מהבית, אתה נהיה הבן אדם הזה. אז תפסיק, נשים שיר, וכשנחזור מהשיר, תפסיק להיות הבן אדם הזה, טוב?
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. כמה אתה מודאג ממלחמה עם איראן, שאולי קורה?
תשמעי, כל פעם שהמנהיג העליון נוסע לכותל לשים שם פתק, אני מתחיל לשאול שאלות. זה בדרך כלל קורה לפני שיש פה איזה אירוע. אני מודאג לא כי צריכה להיות מלחמה עם איראן, כי בלית ברירה מתישהו הסיבוב הזה יקרה.
למה?
כי הטילים שהם התחילו... אני אגיד לך למה.
כן. לא, כי ראינו עכשיו... זאת אומרת, זה לא מה... כיצד נתקדם מהנושא הזה? נלחם באיראן ואז מה?
אני לא יודע מה אז מה, אני יודע רק שלא נלחמנו בחמאס וקיבלנו את השביל לאוקטובר.
גם לא עשינו הידברות שלא... עם שום גורם אחר שיכול להקטין את חמאס או לדבר.
לא, לא, אבל זה, אני מסכים, את יודעת מה, אז לא עשינו
חמאס,
משהו.
המלחמה עם חמאס, אני אומרת שוב, המלחמה עם חמאס, תשמע, אני, זה כאילו רחב, אבל זה כן קשור לאיראן. אדר גולדין, יש לו לוויה היום. ואמרתי את זה אתמול, ומאז דעתי התחזקה בדעתי, שבעצם מה שהסתיים אתמול זה מלחמת צוק איתן. 11 שנה וחרבות ברזל, זה רק עוד פאזה באותה מלחמה, שהיו לשנים נכון, שכאילו נכון. לכאורה לא נהרגו באנשים, נהרגו באנשים,
נכון.
כל הזמן נהרגו באנשים. מלחמת חרבות ברזל, זה לא
השיבה
באוקטובר,
נכון?
לא נקרא, לא, לא 100 שנה. לא מלחמת 100 שנה, לא. נכון, יש מה? גם את הסכסוך הכללי יותר מ-100 שנה.
מה זה בסדר? יש גם? הסכסוך הכללי לא, לא. הוא...
אני מדברת ממש על הסיטואציה בעזה עם חמאס. זו מלחמה.
אבל
זה
כמו
לא שבעה באוקטובר.
כמו שצוק איתן הוא רק
שנה.
איזה אפיזודה בתוך הסכסוך הזה. גם
אבל
חמאס
לא
הוא...
לא אפיזודה, לא נכון. צוק איתן אוקיי. היה איזשהו חמאס תגובה.
חמאס הוא לא היה לפני 100 שנה, אבל נכון. היו עדיין פלסטינים וישראלים פה, ערבים ויהודים, שרבים בינם ובין עצמם.
נכון.
זה סכסוך גדול על המקום שלנו פה.
אבל הסכסוך הזה הוא בכל מיני אזורים. הוא גם בירושלים
בעיניים.
היה תקופה, והוא נכון, בגדה,
הוא גם היה עדיין בירושלים, אגב. הוא יהיה עדיין גם בירושלים, חמאס נלחמו למען ירושלים, לא למען...
גם, אבל נגיד, לקחתי את הסידור שבירושלים, בסדר? עזוב, לא בקטע של שליטה ישראלית, שליטה זה, לא כזה. אני מדברת על מחיר דמים של הדבר הזה. ואני באה להגיד שיש קשר בין צוק איתן ובין שבעה באוקטובר, עדוק מאוד. אי אפשר להתעלם מזה.
ודאי, מה זאת אומרת?
שחוזרים לאותם מקומות,
אבל יש גם קשר בין הטבח בחברון ב-1929 לשביעי לאוקטובר.
נכון, אבל זה קשר יותר...
אי אפשר לבוא להגיד זה לא וזה כן. אני חושב שבסוף...
זה קשר יותר תיאורטי.
אנחנו גם דיברנו על איראן, על איראן, אז אני חושב שאם אני מחבר את צוק איתן ושביעי אוקטובר ואיראן והטבח באללה, בסוף אנחנו הגענו לפה, גלות של 2000 שנה.
בסדר, אבל אני מדברת על הסיטואציה בעזה עם חמאס.
תני רגע לסיים. מה זה?
אני אומרת שאני מדברת על הסיטואציה בעזה עם חמאס, אבל אוקיי, כן.
לא, דיברנו על איראן, ואני חושב שיש קשר הדוק, וכולנו מבינים שיש קשר הדוק. אני חושב שכן יהיה עוד סיבוב מולם. למה? כי הם מפתחים טילים שהם לא, כי הם לא מפתחים את הטילים האלה בשביל רק לפתח אותם. מתישהו הטילים האלה יעופו. אז אני מעדיף שיהיה אימות או הידברות או משהו עם איראן, לפני שהם יעופו לפה. אם זה יהיה בהידברות, וואו, הלוואי, אמן. אם זה יהיה הידברות בחסות האמריקאים, אני בעד הידברות, אני בעד הסכם עם האיראנים, הלוואי שזה יקרה, מלחמה זה המוצא האחרון, ועדיין אני בטוח שהטילים האלה שהם מפתחים, והם מפתחים, והאורניום שהם מפתחים, הוא מכוון למקום אחד. ולמה זה המקום הזה? בגלל הם כל הסיבות, הסיבות לעזה ולצוק איתן ולכולם. יש פה ריב תרבותי עמוק. אנחנו בגדול, בגדול אני אומר עכשיו, ליברלים, דמוקרטים, הגענו מאירופה, מכל המקומות, עלינו לפה, זה לא בא להם טוב. עכשיו יש מדינות מסביבנו, שלאט לאט הפנימו את האירוע, כמו מצרים, כמו ירדן, כמו כל המקומות,
לא, להם זה בא פחות לא טוב. יש כאלה שזה בא...
אני לא מבקש מהם לאהוב אותי, אבל יש שקט, ויש מסחר, ויש נורמליזציה, ויש דיבור, יש שקט. הם הפנימו את האירוע שאנחנו נמצאים פה. יש מדינות שלא.
נכון, אבל אתה לא גירשת מצרים מבתיהם אם אתה הולך לסכסוך עד שם. אתה לא כבשת אזורים מצרים.
את מי גירשתי?
את מי די, נו, באמת. אלי, אנחנו...
רגע, 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 גלית,
לא
גלית.
לא גירשת אף אחד, היינו ב-48 עכשיו, לא, איש לא
זה מה שקורה במלחמות כל הזמן, ומה עכשיו? את, נכון. את מכירה סכסוך שאנשים לא זזו בו? את מכירה
לא.
מקומות שאנשים לא זזו
לא,
בו?
לא, אבל אתה לא יכול להתעלם לא מזה.
בזה, אבל מה? כאילו... אז בואי נצא מתל אביב.
מה?
אז את יושבת עכשיו בתל אביב, את יודעת איפה שאת יושבת ברמת החייל, צאי משם.
רגע, רגע, רגע.
מה לא?
אני דיברתי על ההבדל בין המצרים ובין פלסטינאים. זה הבדל.
מה זה פלסטינאים? בואי, אני כאילו, אנחנו לא נרד לאירוע, עזבי, בואי לא נלך כזה אחורה.
אתה הולך לשם.
לא, את אומרת פלסטינאים גירשנו. מה זה גירשנו? את מי גירשנו?
לא, נו ברצינות אתה אומר את זה? זה, הנה, שימו לב, זה הקמפיין הגדול ביותר של הציונות, הוא עובד. שאנחנו לא נדע, שאנחנו לא נדע איפה אנחנו נמצאים, תגיד לא גירשת אף אחד מבטח.
גלית, בלי הכרזות.
למה לא?
באמת, בלי הכרזות. בלי הכרזות, הנה, שימו לב, תקשיבי. אני טוען דבר כזה. תני לי הוכחה שהיה עם פלסטיני שמוגדר כעם בשנות ה-30. תני לי אחת, הוכחה אחת.
לא, לא
אתן. לא עשר, אחת, בבקשה ממך.
אני לא אתן.
אז אנחנו לא ניכנס לזה, נכון?
אנחנו כן ניכנס לזה, כי זה לא הדבר שאמרתי. אני אתן לך הוכחה למשהו שהיה ככה והוגדר ככה. אני דיברתי על גירוש אנשים מבתיהם, ולכך אני יכולה לתת לך עדויות מצולמות, בסרטים דוקומנטריים, בספרי היסטוריה. לזה יש עדויות. זה לא אומר...
תגידי, כמה יהודים גורשו מאירופה?
מה זה שייך?
זה שייך, אני מסביר לך למה זה שייך.
זה ההבדל בין מצרים ובין פלסטינים. נכון?
גלית, שאנחנו הכרזנו מדינה ב-48. רגע, שנייה. גלית, אני רוצה... בואי נסתכל, את יודעת מה? גורשו, אני לא אומר לך מה פתאום גורשו, אני רק אומר לעשות מזה... תקשיבי, ב-48, שהוכרזה המדינה, אנחנו תקפנו את האויבים שלנו, את השכנים שלנו מסביב, או שהם תקפו אותנו?
לא, הם תקפו אותנו.
יפה, שהם תוקפים אותנו, והיו כאלה מקומיים שקמו ועזבו כי הם לא רצו להיות, להיחשב בוגדים, כי לחיות תחת הכובש החדש.
כולם ידעו שתהיה מלחמה, כן? זה לא היה הפתעה. אני אומר שכולם ידעו שתהיה מלחמה, זה לא היה הפתעה.
אבל אנחנו לא תקפנו, היינו שמחים על מה שהאום החליט, אומות העולם החליטו, מגיע לעם היהודי בית אחרי השואה. השכנים תקפו אותנו, מה ציפית שנעשה?
שהדיל
אז קל יהיה... לשפוט מ... לא, במרחק לי. של 80 שנה קדימה ולהגיד אוי גירשנו,
לא תשמעי,
אם אני יודע היום שמולי גר מישהו שרוצה לגרש אותי מכל הדבר הזה שנקרא ארץ ישראל, אני אגרש אותו. מה, למה זה מטלטל? מה? עכשיו, אני לא אומר שלא צריך להגיע להסדר.
זה ההבדל בין מצרים
ופלסטינים.
על כך דיברנו, ולכן אנחנו לא ניקח את השיחה למקום אחר, כי אנחנו דיברנו על מה ההבדל בין מצרים ופלסטינים, וזה ההבדל, שאלה גורשו, ולכן המצרים אולי יכלו לקבל את ה...
את רוצה שניכנס לזהות של הפלסטינים? זה אנשים מכל מתימנים, ממצרים, שהגיעו לבנות פה את קו הנפט.
הדבר היחיד שאמרתי זה שהמלחמת צוק איתן ו7 באוקטובר אין אותה מלחמה. וזה נכון, דבר מדכא מאוד מאוד. וזה
איתך.
דבר מדכא מאוד מאוד לדעת שמלחמה, זה לא אותה מלחמה מלפני 100 שנה, וזה גם לא אותה מלחמה מ-48.
אותה מלחמה.
בעיניי, אנחנו מדברים על עזה וחמאס יותר קונקרטי מזה. יש כן גם דבר שהוא הסכסוך הכללי. אבל הסכסוך...
אני רוצה לשאול אותך, מה ההבדל בין 48 ל-7 לאוקטובר? באמת אני שואל.
לא הבנתי, באיזה תחום ההבדל?
מה ההבדל בין מלחמת התקומה...
לא, הבנתי את השאלה, 48, 2023, אבל מה זאת אומרת, מה ההבדל?
מה, את אומרת שזה לא תמלחמה?
הסיטואציה אחרת, נכון. פה יש כל מיני חזיתות, אגב, כולל מצרים.
אבל על מה היא?
על עצם קיומה של מדינת ישראל.
עצם קיומנו פה, נו. עצם קיומנו פה, בחבל ארץ הזאת, יש כאלה שיפנימו והסכימו, והתעייפו מלהילחם נגדנו, ויש כאלה שלא. חמאס לא יפנים. ואני טוען, אני טוען שאת צודקת שאת אומרת שצוק איתן נגמר רק אתמול, היינו צריכים לסיים, היינו צריכים כמו שהמנהיג שלנו הגדול, למוטט את השלטון, היה צריך למוטט אותו ב-2009, ולא לבלבל לנו את המוח, מ-2009 עד 2023, הוא רק מבלבל לנו את המוח, וקמפיינים, ומבלבל לנו את המוח במקום ללכת ולהפיל את המשטר שם. עכשיו תגידי לי, אי אפשר להפיל את חמאס, כן אפשר להפיל את חמאס, הפילו את אל-קאידה בהרבה מקומות בעולם, הפילו את השלטון הנאצי, שלטון חם ביסודו אפשר להפיל.
לא במלחמה, בדרכים אחרות, דיפלומטיות.
אני לא אמרתי מלחמה, אמרתי תפיל.
אני אמרתי שהמלחמה המטופשת הזאת, גם אם יש לה שמות חדשים, גם אם יש לה אפיזודות חדשות, זו המלחמה מלפני 11 שנה, וההישגים שלה, כי ההישגים שלה הם כלום ושום דבר. ההישגים שלה הם שום...
המהות שלה היא לא הייתה... כי מי שיושב בעגל לא יודע לנהל את האירוע, אבל היא צודקת מעין כמותה. אם אנחנו היינו גורים בעוטף והיינו חיים לתוך מציאות של טפטופים...
לא, אני לא דיברתי על זה. גם אחרי השבעה באוקטובר, איזה אופציות היו יכולות להיות? כן, היו יכולות להיות אופציות. לערב את קטר, שביבי, עם על כל קשריו הטובים, יגיד לקטר, רבותיי, החטופים חוזרים הרגע, לעשות אין מלחמה, עכשיו החזורים... מה? לא, בסדר, לעשות את זה בשמונה באוקטובר.
החטופים היו צריכים לחזור.
לעשות את זה בשבעה באוקטובר.
חד משמעי, אני לא מדבר על הניהול, אני מדבר על המהות של הדבר, זה שהוא לא יודע לנהל כלום, ותראי את החבורה שסביבו, ועוד מעט נדבר על הנאום המביש שלו אתמול בכנסת.
אמרת מביש, אז בוא קודם כל נשים שיר, כי יש לי הרגשה שהארמית בדרך, שאתה כפסה מהארמית. תוכנית הבוקר חזרנו, הדיבורים על ועדת חקירה ממלכתית, אין אותה, יש אותה, מה יהיה איתה, ממשיכים. אתמול שמענו את בנימין נתניהו מתבטא בעניין הזה, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב ליורם יהודאי, אבא של רון, זכרו לברכה, שנרצח במסיבת הנובה, הוא ממייסדי מועצת אוקטובר. בוקר טוב, יורם.
בוקר טוב.
מה שלומך, איך אתה מרגיש אחרי אתמול, אחרי הדברים של ראש הממשלה? מה העניינים? נעלבת?
לא, אני כבר לא נעלב שם אף אחד.
אני מרגישה שנעלבתי ואני לא הורה שקול, ואני נעלבתי באמת, וסתם, לדעת איך אתה עובר כאלה דברים.
מנתניהו כבר אי אפשר להעלב, כי גודל הציפיות הוא כזה שאין לך בכלל. אז התחלנו בעבר ופנינו ללב שלו ופנינו לאנשים סביבו ופנינו לכל מי שרק אפשר שאולי יכול להשפיע עליו. אז כבר עברנו מזמן שאין לו לב. נתניהו הכריז אתמול מלחמה על 85% מהעם, על מעל 85% מנפגעי השיבה באוקטובר, מהמשפחות השכולות. אתה לא יכול להיות ראש הממשלה.
אני רק רוצה ברשותך לדייק, הוא לא הכריז אתמול, הוא הכריז ממזמן.
אבל אתמול הייתה עוד איזושהי
כולנו ידענו שוועדת חקירה לא תקום. אנחנו יודעים את זה, אני מעריך אתכם, מעריץ אתכם על הסבלנות.
תגידו רגע, אני מצטערת שאני כאילו עושה דווקא, אבל בוא, אז למה שלא נלך עם השיטה שלו? בוא נלך עם ראש הממשלה, יורם.
תוכנית ריאליטי?
רגע, הוא רוצה לעשות ועדת חקירה אחרת שאין לה המלצה. בוא נלך עם השיטה שלו, העיקר שנחקור, לא?
הוא רוצה לעשות תוכנית ריאליטי שחלק יגידו ככה וחלק יגידו ככה.
רגע, בוא נשמע רק אבל את יורם, כן.
לא, את לא יכולה. הוא מפריח כל יומיים בלון חדש, הוא התחיל עם הלאומית של קלנר. שהלאומית הפריטטית, שיהיו 40 חברי כנסת קואליציה, 40 חברי כנסת אופוזיציה. וזה לא יכול להיות דבר כזה שהנחקר ימנה את החוקר, ואז הוא עבר לממלכתית מיוחדת, כן. ואז הוא עבר לממשלתית, שהוא ימנה את החוקרים. אנחנו לא ניתן שהדבר הזה יקרה, שראש הממשלה ימנה את החוקרים. הוא רוצה עכשיו ועדה אלטרנטיבית. מישהו מכיר מה זה הדבר הזה? פעם ראשונה בתולדות המדינה שראש ממשלה ממציא קומבינה שאני לא יודע, טובי המשפטנים אפילו לא ידעו לפענח אותה. אז לא יכול להיות דבר כזה שהחוקר נחקר ימנה את החוקר.
אני בטח מבינה. כן, אלי?
אני רוצה להגיד יותר מזה, מעבר לזה שזה לא יכול להיות פשוט, שזה פשוט בושה וחרפה, זה גם כאילו, מה הוא בעצם אומר לנו ראש הממשלה? אומר לנו, תקשיבו אזרחי ישראל, מעבר לוועדת החקירה שתקום על הפה ועל חמתו כמובן, הוא בעצם אומר דבר יותר גדול, חבר'ה, אנחנו, אתם כאזרחים, אין לכם מה להאמין לבית המשפט. אם אני לא מאמין לבית המשפט שיחקרו משהו כל כך חשוב, גם אתם, אל תלכו. אל תפנו לערכאות משפטיות, עזבו אתכם, אין לנו בית משפט, זה מה שהוא אומר, אין לנו מי שיודע לחקור פה את האירוע. זה פשוט, האיש הזה הגיע לחרפה של החרפה בעיניי, וואו.
הוא סותר את עצמו, אתם זוכרים שאיפשהו ביולי, ספטמבר 24, הוא נעמד מעל בימת האום, זה הצהיר לגבי האג, שטענו שהם לא סומכים על בית המשפט הישראלי, והוא... הדף אותם ואמר, ענה להם שמי שאינו מאמין בבית המשפט הישראלי אין להאשים אותו אלא באנטישמיות. אז כולם
תלוי מתי, תלוי באיזה שעה, יורם, פשוט.
זה גם נכון, תלוי מתי ועדת חקירה ממלכתית.
תלוי למי.
יורם, אתה באופן אישי, מה הדבר הכי משמעותי לך בוועדת חקירה? בשביל מה באמת זה דבר חשוב והכרחי שיהיה?
זה הכל, זה הכל. קודם כל זה חשוב, כי אנחנו חייבים את זה לדורות הבאים. אנחנו רוצים שהילדים שלנו והנכדים שלנו ימשיכו ללכת למסיבות, ושההורים לא יחששו כל הלילה אם הם יחזרו או לא יחזרו בגלל חדירת מחבלים. אנחנו צריכים את זה קודם כל, כי חייב לעשות צדק לילדים שלנו.
גם ברמת האשמים והאחראים.
חייבים להביא את האשמים לדין, חייבים למנוע מהאשמים שלא יכהנו יותר בתפקידים ציבוריים. אנחנו ראינו את התחקירים של הצבא, התחקירים זה תחקירים והם...
נו כן, אז יגידו אנשים, אז יגידו אנשים שהם נגד ועדת חקירה, כמה שיש אותם, יגידו, הנה, היה לך את התחקירים של הצבא. מה אתה חייב עכשיו שופט?
תחקיר זה תחקיר. שופט הוא, זה לא בהכרח שופט, זה ועדת חקירה ממלכתית, שלא יעמוד בראשה יצחק עמית. יצחק עמית ימנה את הוועדה. אנחנו באנו עם מתווה סולברג, אמרו לנו יצחק עמית הוא מוקצה. אוקיי, באנו עם מתווה סולברג ואמרנו יצחק עמית, והמשנה סולברג, הנשיא יצחק עמית, סליחה, אני לא אוכנה, הנשיא יצחק עמית והמשנה סולברג הם ימנו את ועדת החקירה הממלכתית. זה מתווה שתפרנו יחד עם נשיא המדינה, ונשיא המדינה הגיע עם המתווה הזה לראש הממשלה, שאפילו לא קיים דיון. תוך 10 דקות המתווה הזה נדחה על הסף, כי ראש הממשלה הזה, אני מצטער שאני אומר את זה כאן, הוא פחדן, הוא מפחד מהאמת.
למה מצטער?
אני פגשתי אותו, את ראש הממשלה. אני לא רוצה לקרוא ראש הממשלה, אני גם אמרתי לו שמבחינתי הוא לא ראש הממשלה, הוא בנימין נתניהו, כי הוא לא נוהג כראש ממשלה של כולם. פגשתי אותו ביום רביעי שעבר בבית המשפט המחוזי, כי רציתי לפגוש אותו פנים אל פנים, כי הוא מסרב לפגוש אותנו, משפחות השבעה באוקטובר, המשפחות שדורשות ועדת חקירה ממלכתית, ואמרתי, אני אפגוש אותו פנים אל פנים.
אני מתביישת בדבר הזה, פשוט מתביישת.
ואני הטחתי בפניו את הדברים, ואתה יודע מה? כן, קצת ציפיתי שהוא יחפש מי זה יורם יהודאי ומועצת אוקטובר.
אין מה לצפות.
ויזמין אותם לפגישה.
אולי זה עוד יקרה. רגע, בסדר, לא יודעת, אולי זה יקרה, ואני מקווה שאגב, אם זה יקרה, יורם, אתם תלכו, אתם וכל נציגי המועצה, אפילו אם זה לא היה עד עכשיו, משום שזה גם, כמה שזה יקרב יותר, זה יהיה חלק מהריפוי. יש דרכים משפטיות שבהן יש דרך באמת להשפיע על הדבר הזה, שאנחנו נתונים לחסדו של האדם.
אני, כן, אני עוד משפט אחד.
כן, כן, בבקשה.
הוא אמר אתמול מעל הבימת הכנסת, הוא יקים ועדת חקירה כזו שתהיה מקובלת על כל חלקי העם.
כל העם.
עלינו לא מקובלת שום ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה שהיא לא ממלכתית. אז דעתנו לא נחשבת, אנחנו לא חלק מהעם, אנחנו רוב העם. אנחנו רוב העם בעניין הזה. ואנחנו מחריפים את הצעדים שלנו. אתמול מה שראינו, מה שעם ישראל ראה ביציע המשפחות, זה היה פסיק. קטן לעומת מה שהולך להיות.
יום, אנחנו איתכם, רוב העם איתכם, בהחרפה של המאבק, ולא יקום ולא יהיה, צריך להחריף, וצריך לרדת לחובות שוב, וצריך לטלטל, כי אנחנו הבנו בשנתיים שלוש האחרונות.
אני לא מבינה את ההתעקשות הזאת של ראש הממשלה, באמת, הרי היו ועדות חקירה.
הוא השם, גלית, הוא לא רוצה שיבדקו.
אבל תקשיבו, היו ועדות חקירה עם מסקנות אישיות, ולא יישמו אותם, זה כבר היה.
אבל לא על דבר כזה, יפתחו ויראו שהשב"כ הציע לו לערוף את החמאס, ויראו שהוא מימן את החמאס, יראו את כל האירוע.
כמה זמן הדברים האלה יישארו במחשכים? כמה זמן? זה יתגלה כך או כך או כך.
זה לא טוב לו בשנת בחירות.
זה יקרה. וזו הזדמנות לקרוא לכל מי שיכול להגיע במוצאי שבת הקרוב לבימה בתל אביב, להפגנת ענק שלנו. וזו תהיה שם הצהרת כוונות. שאלת אותי גם מה הכי חשוב לי. אתם יודעים, הבן שלי נרצח בשעה 12 בצהריים. אני יכול לוותר על חקירה של דבר כזה? שזה אחד מתוך אלפי טרגדיות.
לא, אתה לא יכול לוותר על זה, אבל זה לא רק, אני מרגישה שזה לא רק לזכרו של רון ושל הנרצחים, זה מה שאמרת קודם, זה גם לעתיד.
זה למנוע.
זה לא רק יום זיכרון לנרצחים האלה, הוועדת חקירה הממלכתית הזאת, ולמקרים, הטרגדיות האיומות האלה. זה גם עם הסתכלות קדימה, בדיוק. וזה דבר משמעותי ביותר.
ולמנוע כל כל ניסיון לטשטש את האמת ולקבוע נרטיב חדש.
אתה אגב יורם, אני יכולה להניח ככה, אתה גם יצאת למין תחקיר פרטי כזה, מה קרה, אספת גם אתה נתונים בסיפור שלך?
כן, בוודאי, אני יודע המון. שהיו התחקירים של הצבא, שום דבר לא היה לי חדש, אני בדקתי המון.
זה שאנשים פרטיים, באמת, אני שומעת על עוד ועוד סיפורים, שאתם, שהורים שקולים, אתם חלק מהוועדת חקירה הזאת.
יורם, זה מכניס...
מדהים.
יורם, זה מכניס... אני אגיד שקט, אבל שקט היא לא המילה הנכונה. זה מכניס איזשהו שקט, התהליך החיפוש בגילוי האמת, מה קרה? זה מכניס נחת כלשהי?
אתה לא מתפנה לטפל באבל שלך. אני כבר שנתיים. לא מתפנה לטפל באבל הפרטי שלי, אני עסוק כל הזמן להיות מול הממסד, זה לטפל, להיות מעורב בכל מה שקשור למיצוי זכויות למשפחות שהמדינה לא ידעה איך להכיל אותנו בכלל, זה להיות מעורב לגייס וללכד את משפחות הנרצחים, להפוך אותם לקהילה. זה המאבק במדינת ישראל למען הנצחה שעדיין לא קורה ואני לא יודע מתי זה יקרה. זה להילחם באופן פרטי, להחזיר את המכולה של הבן שלי שהוא נרצח בה, לחפש אותה, לאתר אותה, לקנות אותה בכסף פרטי ולהחזיר אותה להיות מיצג. אנחנו עובדים בזה פול טיים ג'וב, אף אחד לא יודע את זה, כולם יודעים את זה, כן.
כן, יודעים את התוצאות, אבל כן. יורם יהודי, אבא של רון, זכרו לברכה, שנרצח בנובה, וממקמי...
אתם לא לבד, יורם.
רגע.
אתם לא לבד.
אנחנו יודעים, והיום ליבנו עם משפחת גולדין.
חד משמעית.
ואחרי 11 וחצי שנים החזירו את הבן שלהם, ונתניהו לא יכול לקחת בזה שום קרדיט, שום
הצלחה שלו. ואף להפך.
כן.
ואף להפך.
זה תעודת עניות לנתניהו.
יורם יהודי, תודה רבה לך, אנחנו ממש מחבקים אותך, ומודים לך על זה שאתה עושה את זה גם בשבילנו. תודה רבה.
תודה רבה לכם,
על ההתראה. להתראות.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב. 8:03, אנחנו לא לבד פה, אלי, בעולם.
באמת? כן. מי עוד איתנו?
מה אקנולר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו, שם ראש... חלקים ניכרים מהתוכנית הזאת. כן, בסדר. עוד דברים, לא, בואו קצת יותר בשקט, רק לדבר טיפה בשקט, ולא להעיר אף אחד.
הוא נרדם שוב? הוא בא עם המיטה המתקפלת או על הכיסא?
יש לנו פה מה שצריך. יש לנו את כל הדברים שצריך בשביל זה. אתמול דיברנו על זה, אבל שווה אולי להזכיר את זה גם היום. הציוץ של הדובר של השרה סילמן, השרה לאיכות הסביבה, שאתמול כתבה, התפייתה על כמה טוב שהדר גולדין חוזר. האיש אומר שהיא הורתה לעובדי המשרד שלה לא לענות לשיחות ממשפחת גולדין.
כן,
לא לדבר איתה.
איזה.
תשמע, וואו. זה באמת...
זה מרתיח את הדם, זה כאילו האישה...
זה פשוט התנהגות מגעילה, זה כאילו לא...
אבל שמי, סחטן עליו על הציוץ הזה,
לא,
אם מי שלא יודע...
אני נכנסתי לעמוד שלו ואני רואה שיש כן. הרבה דברים נגד השרה, הוא עבד שם ומאז יש לו הרבה דברים לומר על זה, זה לא רק, זה לא כן. המקרה היחיד. אבל אם זה היה, זאת אומרת, אולי אנחנו, אולי כדאי לאשר את זה איתה באיזשהו אופן, אבל...
לאשר?
יודעת, זה...
באמת? אנחנו צריכים אישור שלה של משהו מהאישה? בחיי, אני אפס אמון מכל השרים.
כן, האמת היא שהיא עבדה קצת בזה שיהיה לנו משבר אמון איתה. נתחיל בזה שהיא נסעה לוועד, גם הפיתות, החמץ, על זה להפיל ממשלה ובתי חולים. גם זה שהיא נסעה לכנס שהיא לא יכלה להשתתף בו. אבל כן יכלה לבוא להצטלם
ממני. איך הייתי, איך היא אמרה לי יריב לוין, איך הייתי, הייתי טובה במדרגות שם, למי שזוכר, איך הייתי המפורסם שלה אחרי שהפילה את הממשלה, איך הייתי, הפגנתי נאמנות, הלכה שריינה לעצמה מקום עבודה.
זה דבר נורא אנושי אגב, איך הייתי. זה כאילו, את עושה את הדבר כאילו בטיעון שזה הכי הרבה אידיאולוגיה בעולם, וזה משליחות, וזה מאיזה מחשבה על חזון, ואז את שואלת איך הייתי. גם אני הייתי ככה אחרי המופע סיום בגן של מורי.
איך נקלה על החיים שלנו, באמת, איך ברמה, בן אדם ברמה, סליחה, כן, ברמת כישורים, תשמעי, אני...
נשבעת לך ככה, הייתי במסיבת סיום בגן של מורי, זה ממש מזכיר אותי. תמשיך, התיאור הזה גם נכון. שהיה הקטע שההורים הכינו גם במסיבת סיום של הגן, ואז היה צריך כזה נאום, כאילו זה אמרו לי לכתוב ברכה, אבל יותר יצא לי נאום, לא משנה. ואז הקראתי את הנאום בסוף, וכל הילדים כזה בסוף קבלים את הדברים שלהם, וההורים כזה מחבקים אותם, ורק מורי, אמא שלו באה אליו ואומרת לו, איך הייתי? כאילו הכל היה עליה, כאילו היא סיימה את הגן עכשיו, ולא הוא. מסיים לראשונה ובפעם היחידה גן חובה, והיא עסוקה בעצמה, וזה מאוד דומה לתפקוד שלי, של התפקוד כאימא בגן, לתפקוד של שרת איכות הסביבה, תן לי להגיד לך את זה. לבוא להצטלם, אבל שער הזמן עסוקה בעצמה ובעצמה. אולי צריכה להופיע במופע סיום של הממשלה הזאת, יכול ממש, להיות שזה יעשה לתיקון.
ממש, ממש, ממש.
בסדר, עוד קצת דברים מאתמול. פיטר פלצ'יק, כן, זה עוד קצת כן, ספורט, זה דווקא.
עוד על פרישה.
הוא פורש מג'ודו כן. בגיל 33. ספורט זה מקום שבו בגיל 33 אתה פנסיונר ותיק כבר, או כמעט, או כאילו פנסיונר חד משמעי.
כן, 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 כן. קצת עצוב. מה שנקרא... תגידי, מה את אומרת על הנשיא הסורי?
רגע, תגיד עליו איזה דבר, איזה מילה, פיטר פלצ'יק, עשה היסטוריה, לא עשה היסטוריה, חשוב בספורט, לא חשוב בספורט.
עשה היסטוריה, בחור.
ג'ודו לא מעניין, כן מעניין, תגיד משהו.
תראי, בסוף ג'ודו, תראי, אני רוצה להגיד לך משהו על ג'ודו.
כן, ספורט בלי נעליים. כי זה לא דורש לנו לספורט.
מה זה דורש? זה דורש מקלט, מקלטים יש לנו.
יש. ילד יחף כועס.
יש. אני שמה אותו, אני בא לאסוף אותו בארבע, בסדר? יש.
אוקיי, הבנתי.
המושלם. החוג המושלם. אז פתאום משם יוצאים כל מיני אלופים, שגם, אגב, הספורט הזה. אני, כמובן שאני אוהב את הספורט הזה מעד, לא אוהב, צופה בספורט הזה באולימפיאדות מאז יעל הרד, כמו כולנו, לא מבין את החוקים, כל פעם שהם נופלים, אני מסתכל על השופט במתח, אגב, גם הם מסתכלים.
נכון.
זה ספורט היחידי,
כן, שלא ברור מתחרים, לאיש, לא יודעים.
מתחרים, ואז כולם מסתכלים על השופט, הוא במתח, מה אתם רוצים ממני? הוא גם רוצה להסתכל על מישהו, אבל אין לו. אין אז לו. הוא מחליט.
כן. זה מאוד אסוציאטיבי כזה, כן, כן, לא, לא. הוא עזרי, הוא עזרי.
בגלל זה כל מי שמפסיד בג'ודו, לא מסכים עם הפסיקה של השופט. זה לא נכון, הוא עשה לי ככה, יש אנשים, כאילו, יש כזה לחץ.
אף אחד לא יודע באמת מה החוק בעניין הזה.
יודעים, את יודעת.
צריך להחזיק אותו כזה עם היד, 1, 2, 3, לא?
אם יש איפון שזה נוקאוט.
אה, לא, זה WWF, כן?
כן, זה...
אולי אני בלבלתי את זה עם קאץ' קראו לזה כשהייתי ילדה, כן?
יש איפון שזה נוקאוט, שאתה זרוק אותו על הגב, זה ברור לכולם מיופי, אבל מה קורה שאין איפון? שהם רק מושכים בחולצות, מתח מיני כזה, בואי נה, בואי אתה, בואי
רגע. מתח מיני ודחייה מינית באותו זמן, הם גם לא אוהבים אחד את השני וגם כן.
זה כזה, אם אנחנו נדובב את זה, בואי רגע, אבא, בוא שלי אתה, אבא, בואי רגע. כאילו יש איזה פרדק.
רק דבר, בלי מכות, רק דבר, רק רוצה לדבר איתך.
תופס לו בחלוץ, בואי רגע, אתה תבוא, לא רוצה זוז. עכשיו, הרבה פעמים הקרב נגמר ככה.
הרבה מאוד מהדברים של ספורט זה מכות, זה פשוט מכות, אבל עם קצת חוק.
אני אראה לך מה זה, בוא רגע.
חכה, חכה שאבא יבוא. זה גם דבר שאפשר להגיד. וגם אין מה לעשות, הדבר הכי מצחיק בג'ודו, או לא מצחיק, שחלק כל כך, חלק ערים מהספורט הזה, זה האם הם לוחצים יד או לא. מה זה קשור? בוא נראה את היכולות, לא? וגם עכשיו היה איזה איראני.
גם בשני גברים, בסוף.
לא, זה היה במשהו אחר, אבל גם דומה.
גלית, בשני גברים.
שהמתמודד האיראני בעת במתמודד הישראלי, ראית את זה? אבל זה לא היה בג'ודו. זה היה ב...
אוקיי.
נו, איך קוראים לזה? משהו, הרבה שורוקים.
זה שני גברים בחלוק המזרון.
די שוטיק. בואי.
בסוף, 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 איך את תמיד אומרת, מתח מיני, בלמטה שלה, למטה שלה, אירוע. שני גברים בחלוק המזרון, צי לדרך.
אבל דווקא בג'ודו יש נציגות נשית. מדהימה בישראל.
נכון.
כולל באולימפיאדה האחרונה. זה לא ספורט רק גברי.
מה, יעל הרד, היא פתחה את האירוע.
לא רק יעל הרד, הרשקו, נו, את כל השמות.
כן, כן, כן.
ירדן, ג'רבי. קיצור, יש דברים ויש נציגות יפה, אבל אולי זה רק איך שאני, סיפרו לי על ג'ודו, כי באמת אני מכירה ג'ודו רק מאו לחכות מחוץ לחדר. כאם שלוקחת לחוג, או מהג'ודו הישראלי. זה לא, אבל מפתיע אותך שאין בישראל צפייה בג'ודו שהיא איננה באולימפיאדות, כאילו, אז מה קורה לאורך השנה ברגיל?
לא, 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 רגע, אז עכשיו בואי ניקח רגע, צחקנו, הסתלבטנו, בואי נעשה את זה ברצינות.
צחקנו, נהננו, כן.
צרחנו נהננו ועכשיו נהנה. תראי, yeah. ג'ודו זה דוגמה נהדרת שברגע שאתה משקיע, משקיע, שאתה חושף את הילד לספורט מגיל צעיר, יש מדליות, יש ענף. עכשיו תראי, מה קורה בין, בין אולימפיאדה למפיאדה? איגוד הג'ודו, הם נוסעים להרבה אליפויות בעולם, הם נוסעים בעולם, מבקרים. תראי, אם היינו מדינה נורמלית, אז כל מדליסט אולימפי היה אחרי מדליה, מקבל מענק של 5 מיליון שקל, ויש לו בית, ויש לו דירה, והכל בסדר. הוא לא צריך ללכת לעבוד בכל מיני דברים אחרים. את יודעת, במדינות בעולם, במדינות מערביות, הבאת מדליה אולימפית, הבאת כזה כבוד, השקעת את כל חייך למען הרגע הזה.
חשפת צד מדינה. אבל אני רק רוצה לומר, חשפת עוד צד במדינה שלך לעולם, אתם יודעים את דעתי על ספורט, ואתם יודעים את דעתי על אולימפיאדה.
יש דגל, יש שמנון, אתה מייצג מדינה.
מה זה לייצג מדינה? זה לא רק שהונף הדגל, זה שישראל קשורה לעוד דברים מלבד מה שהיא עסוקה בו כל הזמן.
על אחת כמה וכמה המדינה שלנו שכל עסק כזה מרחיק אותנו מתמונות אחרות. וואלה, המדינה, אני יודע שבצרפת מדליסטים אולימפיים הופכים למיליונרים.
בסדר, לא יודעת לגבי מיליון.
אז אפשר להעניק להם, אפשר להעניק להם משהו אחרי, אבל נעזוב את זה כרגע.
הם לא מקבלים, הם לא מקבלים.
שוליים שבשוליים, גלית, עזבי. אני אומר לך את זה מניסיון, משיחות שלי איתם, ספורטאים אולימפיים, מדליסטים אולימפיים, שוליים שבשוליים לא מקבלים, אם כבר זה איזה מגזר פרטי, נותן להם חסות, מעניק להם מדינה, המדינה צריכה להוקיר להם תודה, אבל נו, בסדר, מה אנחנו, דיברנו לפניכם עם אב שקול, שהמדינה,
לא, מה אני מצפה. כן, בסדר, אפשר עדיין, אפשר,
טוב, אז בהקשר הזה אני רק רוצה להגיד שזה כמה, איזה יופי זה שאתה חושף ילד או ילדה מגיל צעיר לחוג, לתחביב, ומפתח ומשקיע, והנה, יש תוצאות, הלוואי שזה יהיה בעוד תחומי ספורט אחרים, אנחנו לא משקיעים מספיק, ממש. אגב, כל המחקרים מראים שאוכלוסייה שעושה ספורט היא אוכלוסייה בריאה יותר, פרודוקטיבית יותר.
אבל מה במקרה שלך?
יצרנית יותר וכן הלאה וכן הלאה.
אבל נגיד במקרה שלך, שאתה עושה ספורט, וזה עושה אותך יצרני פחות, ומעצבן יותר.
מאז שאני בחדר כושר, אני מפתח גוף אגס. כולם מפתחים גוף שרירי.
אז מה, אז איך זה ייתכן? כי אתה עושה את המעשה וזה משנמך אותך. בכל
כן,
מובן.
כן, אני מלטש את גופי לראות כמו גוף אגס, קרס,
קרס זה רעיון צעיר.
בדיוק,
נכון?
חודש
כן.
שני, הוא בועט, הוא עוד לא בועט. בדיוק,
הוא בועט, הוא לא בועט? מה קורה? אני לא מרגיש
עוד
אותו.
עוד לא בועט שם, חודש שני כלום.
לא, בדיוק. אין שום דבר, בדיוק. אני מבינה בדיוק. אותך, אני עדיין מאמינה בך, וביכולות ספורט שלך.
תודה.
ואני חושבת שאולי, אם כשתגיע לחדר כושר, לא רק תדבר עם אנשים...
אבל את משוחדת, כי את מתה עליי, זה לא קשור
ליכולות
שלי.
אם תגיע לחדר כושר ולא רק תדבר עם הציבור, אלא ממש תשתמש במכשירים, אולי צורת האגס גם תשתנה. לאט, לאט. אני לא מבינה בספורט, אבל תשמע, יכול להיות שכשהולכים לחדר כושר, זה לא סוף האירוע. אולי אז צריך, לא יודע.
קודם כל, כל התחלה, אני התחלתי כמה שנים, תני לי רגע להרגיש את המקום, לראות אם בא לי עליו. אחרי כמה שנים
אנחנו נהיה בקשר.
תקשר באמת.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. היום, העונה החדשה של הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון חוזרת. לקשת כמובן, ואני מקווה שגם לאירופה בסופו של דבר, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב ליואב צפיר. מה העניינים, יואב?
בוקר טוב.
תגיד רגע, אנחנו נוסעים לאירוויזיון, זה יהיה בסדר, הם כל הזמן רק רוצים להעיף אותנו, זה מחריד אותי המחשבה הזאת.
כנראה שטראמפ חובב אירוויזיון, כי הוא די סידר את העסק. אפשר לדעת אם אין טראמפ מעריצת אירוויזיון כזאת.
ברור, בטח.
ממבורגרים, משב, ממבורגרים, אמצע הלילה.
מקדונלדס.
בדיוק.
זה נשמע לי כמו חלום.
הוא ממש לקח את זה קשה שלא נהיה, והוא ממש בטיימינג הכי טוב שיכול להיות, סידר את העסק ככה שנראה מאוד חיובי העניין.
יופי, תמיד, תראה עוד עונה של הכוכב הבא של ישראל אירוויזיון, ויואב, זה נשמע שאתה, חוץ מבמאי התוכנית הזאת, אתה גם קצת שגריר ישראל, זאת אומרת, זה גם תפקיד קצת הסברתי, לא יודעת, שליחותי החוצה. זה מעסיק אותך השנה בדבר הזה?
זה בשנתיים האחרונות זה היה חד משמעי ככה,
והרגשתי את זה, הרגשתי את זה מתעצם, זאת אומרת, זכיתי ב-2018 עם נטה, כן?
כן.
ואפילו שזכינו שם, לא הייתה את התחושה, כן, הייתה את התחושה, כמובן, ישראל.
כן, ודגל והכל, אבל זה משמעות אחרת.
הבאנו את האירוויזיון לארץ, אבל המשמעות של השנתיים האחרונות התעצמה, וראינו את זה גם בתמיכה של גם של המדינה, וגם של היהודים הישראלים בכל העולם. זה היה טירוף, מה שהלך בשנתיים האחרונות.
זה מדהים. מבחינת
המשמעות פתאום של כל השיר, 3 דקות, ואיזה טירוף. כאילו איזה טירוף של ישראל מול כולם.
כן, שאתם בקצה ההסברה עכשיו, הנה, זה ההסברה של ישראל עכשיו, השיר הזה, 3 דקות האלה, אם היא תצליח לעמוד, היא לא.
זה דבר הכי שכאילו, כן, שהוא הסברה, מה שנקרא נעימה, הייתי קורא לזה ככה, ולא, וגם, כן, אז אתה מוצא את עצמך באיזשהו מקום כזה, וגם בחירת השיר, וגם המשמעות של השיר, זאת אומרת, אתה פתאום חושב על הרבה דברים שמעבר להופעה פופ מלוטשת.
כן, זה יש לדבר הזה עוד משמעויות, וזה מתחיל היום. כמה זמן את בעצם שנבחר, שיבחר השיר?
קודם כל אנחנו מתחילים היום, הגמר יהיה בסוף ינואר, שם יבחר הנציג, בשידור חי, ואז נתחיל, ואז ישלחו שירים, הוועדה תבחר שירים.
ברור.
כן, לא תשלח,
לא. יאללה, איך היא שלחה ליוון?
היא שלחה ליוון.
האמת היא שזה, לא רק שזה זכותה, זה גם קרה כבר בעבר, אני זוכרת שצביקה פיק היה לו שיר.
צביקה פיק ומדלי,
נכון. אבל איכשהו זה הורג את הלב לצופים. מה פתאום? למה נותנים אותם למישהו אחר?
כן, אז אני חושב שקודם כל קרן מספיק חכמה בשביל לבחור את הנציג שלנו בצורה פטריוטית ונכונה, ובטא, היא רק שלחה שיר מתוך 260 שירים שם, הסיכוי שזה יתקבל הוא קטן גם, וגם... ויש בזה משהו דווקא הפוך על הפוך, שהוא כן שגרירי דווקא לבוא הפוך על הפוך ולהיכנס גם ליוון עם הישראליות, אז יש בזה גם משהו.
וגם להגיד אנחנו חלק, אנחנו לא מוקצים, אנחנו גם חלק מהערבוב הזה.
כן, יש עדיין אנשים שמקבלים אותנו, אז אומרת הבנייה שבחרה יוצרת ישראלית שתכתוב לה, זה גם משהו.
אנחנו בעד, בטח. מי השופטים העונה? חוץ מהשופטים המוכרים. רגע, רן דנקר לא.
כן, יש לנו את אסף עמדורסקי ושירי מימון וקרן טלס ואיתי לוי ועדן חסון, ויש לנו שופטים אורחים, דני אינטרנשיונל בא להיות אורחת, ושי קרן המנהל שלה.
יואו, אני לא רוצה ביקורת מדני אינטרנשיונל, איזה פחד.
היא דווקא כשהיא הולכת להיות שופטת, תדעי לך, היא נהיית פתאום כזאת ממלכתית.
כן? לא, אבל יש הרגשה שכאילו עוד שנייה היא תוציא את המשפט הזה.
זה נכון, אבל היא שם, כשהיא מגיעה פתאום לאזורים של האירוויזיון, היא הופכת להיות כזאת הממלכתית של האירוויזיון. ויש לנו את נטע ברזילי, וגם יזהר כהן יבוא, ויבוא ופאל תבוא. כן, יבוא אורחים רבים.
כיף מאוד.
אני רוצה להגיד, גלית, גילוי נאות שאוהב פנה אליי כל עונה להיות שופט אורח וסירבתי.
כן, בטח, ברור, אחרי כל ההישגים שלך בתחום המוזיקה.
אני לא מבין בשירים, עזוב אותי, לוחץ עליי, יושב עליי.
איפה האירוויזיון הולך להיות השנה? אני לא זוכר.
בווינה, אוסטריה.
בווינה, בסדר, לא עיר משהו, מה אני אגיד לך?
למה, יפה?
כן, אהבת? טיפה משעממת קצת.
אה, יראה לכיפה.
אבל לא משנה, בסדר, בסדר גמור. השיר משנה שעברה, יובל רפאל, כזה שיר עוצמתי, אתם עוד מרגישים את הדהודיו? כלומר, אתם כזה מרגישים...
קודם כל, קרן היא גאונה, והיא כתבה שיר נבואי קצת, כי New Day Will Rise, וזה מה שקורה בחודש האחרון, מה שהמלחמה הופסקה, והחטופים והחיים חזרו, אז היא ממש חזתה את העתיד, יש לה את היכולת הזאת. קרן היא נעמי שמר החדשה כזה קצת, בעיניי, והיא יודעת לנבא מה הולך לקרות, אז קודם כל הטקסט הזה הפך לנבואי בעיניי, מעבר לעוצמות שלו ולהידרות שלו, ויובל, שהיא סיפור מטורף, סיפור דרך אגב, בעיניי הסיפור הכי מטורף בתוכניות המוזיקה בעולם, בכל ההיסטוריה של תוכניות המוזיקה, הבחורה, הסיפור שלה. שנה איפה לפני הייתה שנה, ואז היא מנצחת.
לא, זה בלתי נתפס הדבר הזה.
ומנצחת בעצמת הקהל באירוויזיון, זה מטורף.
לא אמין.
משהו,
זה הוליוודי מאוד.
גלית הייתה כותבת הסרט, היו אומרים מה, לכי.
לא אמין.
לא הייתי הולכת, אבל. לא הייתי הולכת.
קודם כל, גלית, מה שהיא הייתה עושה, אומרים לה, גברת, לא אמין. בואו נתחיל, ואז טוב תביא לקרוא.
נכון. טוב, בסדר גמור. רגע, אתה לא יכול עוד להמר כלום וכאלה דברים, אנחנו, זה עוד לא קרה.
אתם תראו היום שיש הרבה מוכשרים, פשוט הרבה מוכשרים, חלקם בני 17 דרך אגב, זה דור חדש.
אתה חושב שאנחנו גם נחפש, אנחנו גם נחפש, רגע, שנייה, אבל אנחנו גם נחפש מישהו שיספר את הסיפור של השנתיים האלה, אתה חושב? שהסנטימנט הציבורי...
זה כבר סיפור חדש צריך להיות, כאילו, צריך ללכת הלאה קצת, מצד אחד, צריך ללכת הלאה, מצד שני, אי אפשר לבוא לאירופה כזה שחצנים, זאת אומרת, צריך לבוא... צריך למצוא משהו חכם, זה לא כזה פשוט.
להכיר במגבלותינו, כן.
לדייק את הטון קצת, כי אתה לא יכול לבוא סיסור 20 חוק, כאילו לא, אתה יודע, אתה צריך לבוא, צריך לבוא חכם. אבל נראה, אם יבוא איזה זמר פופ מדהים, ולכי תדעי, לכי תדעי.
נכון מאוד, אני באמת מחכה לראות את זה, אז היום ומחר בקשת 12, הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון, אבל הוא לא רק כוכב הבא לאירוויזיון, הוא גם כוכב ההסברה הבא, הגאווה הלאומית, המשלחת הישראלית לאירופה, שיראו שאנחנו סבבה, וזה הכל על כתפיך יואב, בסדר? בהצלחה, מדינת ישראל ועתידה על כתפיך יואב, החל מהיום עד ינואר. ואחר כך כמובן בתחרות.
עד מאי,
בדיוק. בהצלחה רבה, אנחנו מאחוריך. ביי, להתראות, יום מצוין.
ביי יואב, להתראות.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לעדי ראובן, מנכ"ל קבוצת אדיוס, חברת השיווק הבלעדית של הפרויקט ג'וי בכפר סבא. אנשים מחפשים השקעות עם תשואה, והשבוע אנחנו עם ג'וי כפר סבא. זה פרויקט מגורים במיקום מרכזי, אבל רגע, אדיר יספר לנו על הפרויקט, למה אני? אדיר יעשה את זה יותר טוב. בוקר טוב, אדיר.
בבקשה.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור. קודם כל, אדיר, איך זה לשווק פרויקט נדלן בתקופה כזאת? כלומר, זה פרויקטים שלוקח כל כך הרבה זמן להוציא לפועל. מה יש לך להגיד כללית על התקופה שאנחנו נמצאים בה?
אני אגיד לך את האמת, אנחנו חיכינו להיתר בנייה בפרויקט קרוב לחמש שנים, וככל שזה התקרב, אז התחלנו בעצם את המחירות רק לפני כשלושה, ארבעה חודשים, ובתקופה הזאת, שהיא לא ארוכה מאוד, מכרנו מעל 150 דירות בפרויקט.
וואו.
כן. לאחרונה התקבל היתר הבנייה בפרויקט, ולמעשה כבר הבנייה התחילה, ועל כן הרוכשים יכולים גם ליהנות ממספר הטבות.
רגע, אז יותר מזה, אבל אנחנו כן יכולים להבין שזה פרויקט שאפילו שזאת התקופה ויש איזה מצב כלכלי שאנחנו לא יודעים בדיוק לאן אנחנו הולכים, זה דווקא פרויקט נכון לעכשיו, שהוא מתאים לעכשיו, גם בגלל שבפרויקט עצמו יש גם חדרים, דירות קטנות, דירות שמתאימות לסטודנטים, יש גיוון בדבר הזה.
נכון, אנחנו מדברים על דירות שלושה וארבעה חדרים, שהמחיר ההתחלתי מתחיל ב1,790,000 שקלים בלבד, לא מדובר בבאר שבע ולא בדימונה, אלא בכפר סבא.
אני רואה שאתם מוכרים את זה צמוד לתחנת רכבת נורדו ולכביש 531, אם תוכל לפרט גם על זה.
כן, אנחנו, המיקום של הפרויקט הוא מיקום מאוד מאוד אסטרטגי, הוא קרוב להוד השרון ולצירי גישה מהירים, ובעצם לומדים באזור 26,000 סטודנטים שאין להם מעונות. הדירות הללו זה לא שבן אדם עכשיו יקנה דירה ויבוא לגור בכפר סבא, אלא זה דירה להשקעה. הרוכש שקונה כאן את הפרויקט בעצם מזכירים את הדירה לסטודנט, והתשואה שהרוכש נהנה ממנה היא גם תשואה גבוהה מהשכירות וגם תשואה מעליית ערך הנכס. אנחנו קוראים לזה תשואה כפולה.
מתי הפרויקט עתיד להסתיים ככה מאיך שזה נראה עכשיו, שהוא יהיה בנוי?
כן, אז אנחנו בעצם מדברים על שלוש שנים עד שהבניין בנוי. משך כל התקופה הזאת היא במסלול ההטבות, שכרגע אני ניסיתי להסביר שבעקבותיו התקבל יותר הבנייה, אז בעצם במסלול ההטבות הזה הרוכשים לא צמודים למדד תשומות הבנייה משך כל התקופה, סוף הפרויקט, עוד נסוי מאוד נמוך שצריך לתת עד הסוף, עד שהבניין בנוי, וכל השאר משלמים עד שהבניין בנוי, ובעצם אפשר ליהנות מעליית ערך הנכס בלי שאתה צריך לשלם על זה איזה ריביות או מדדים. אגב, הפרויקט עצמו הוא פרויקט מאוד 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 יוקרתי, לא מדובר באיזה אכסניה או באיזה מעונות פשוטים, זה חמישה מגדלים די יוקרתיים עם חדר כושר וספרייה ומועדון דיירים וחדר פילאטיס, ואפילו חדר מכונות כביסה ויש שם חדר קולנוע, ובשתי הקומות הראשונות...
נו, אז למה אתה אומר לא לבוא לגור? למה רק סטודנטים? נשמע לי כיף.
זה רק, כן, זה רק לסטודנטים, העירייה מאוד מאוד דגלה בזה שזה יהיה לסטודנטים כדי לקדם את הקהל הצעיר והאקדמי.
שכונת סטודנטים, כן, נחמד.
בדיוק ככה, זה ממש, ממש ככה, וזה הצלחה מסחררת, כי הפרויקט עצמו, בשלב שנמצאים בו כרגע, גם הרוכשים מקבלים ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון.
וואו. מה זה אומר? בוא תסביר את זה בעוד משפט. מה זה ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון?
מי שלא מכיר ומי שלא יודע, כן. יש המון פרויקטים שלא מצליחים להסתיים, בין אם קבוצות רכישה או בין אם קבלנים שפשוט פושטים רגל. אז אוקיי. בעצם הערבות הבנקאית היא זו שמבטחת ומגנה על הרוכש במקרים שכאלו, כיוון שגם אם חס ושלום מחר היזם ימות או יפשוט רגל, או...
לא יהיה הבניין, כן.
אז במקרה שכזה, הכסף של הרוכש לא נאבד, אלא הוא מוחזר לו מהבנק המלווה שנותן לו ערבות בנקאית על הכסף.
מדהים.
אבל כל פרויקט בנייה היום הוא עם ערבות בנקאית. מקבלן.
נבלה לשמוע שלו.
וקבוצות רכישה, ויש עוד דרכים.
לא רק קבוצות רכישה, יש גם עוד דרכים. כל אחד הקומבינות שלו.
לא, לא, זה כן עושה רוגע גדול. בטח כשאתה משקיע את הכסף היחיד שלך במשהו שאתה צריך לחכות לו עכשיו 3 שנים או יותר, אז הדברים האלה מאוד משמעותיים. בפרויקט שלכם יש דירות של 3 ו-4 חדרים, נכון?
נכון, אנחנו מדברים על מחירים התחלתיים של החל ב1,790,000 שקלים בלבד, כאשר הדירות הן דירות כמו דירות שותפים. דירות מאוד מיוחדות, ועל כן הרוכשים שקונים כאן מזכירים את הדירות לסטודנטים. אגב, זה לא שהרוכש בעצמו צריך ללכת ולמצוא סוחר, יש חברת ניהול במתחם שהיא מתעסקת בכל הדבר הזה. היא מביאה את הסוחרים, את הסוחרים, כן, וגם יש כבר הסכמים חתומים עם מוסדות הלימוד האקדמיים שסמוכים אלינו, שבעצם שיתופי פעולה כאלה, הם יביאו את הסטודנטים שלהם לפה, והרוכש פשוט ייהנה מצורה כפולה שהיא גם לא... היא לא צריכה להתאמץ בשביל.
פרויקט ג'וי בכפר סבא, אפשר לשמוע עוד פרטים בכוכבית 8604. אדיר ראובן, מנכ"ל קבוצת אדיוס, חברת השיווק הבלעדית של הפרויקט ג'וי כפר סבא, תודה רבה רבה לך.
תודה והמשך יום נעים לכולם.
גם לך.
תודה.
את רוצה לחלק כספים, מאיה? את רוצה שהראלה תחלק לך איזה כסף? תגידי, מאיה, הראלה כבר התקשרה אלייך אישית? עוד לא?
די.
בסדר, אני אטפל בזה. אני
אטפל
בזה. לא, אני עושה שם שחיתויות, אני בוחרת למי מתקשרים.
מה זה? בסוף נגלה שם ההסתדרות.
כן, אני ההסתדרות. איזה הסתדרות, היא לא נותנת לי להסתכל ברשימה. מה כל מה שמעניין אותי זה להצחיק אותה. בוקר טוב, אראלה.
בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, את נוסעת עוד מעט לחופשה כלשהי.
כן.
לא, כי באמת לא היית בחופשה כבר 20 דקות. מה, מדוע? אני לא מבינה. בסדר, את נוסעת.
אני נוסעת, כן.
את נוסעת, בסדר. תגידי, כמה את מתוכננת לפני חופשה שאת יוצאת אליה?
לא הרבה.
פשוט נוסעת ושם המחליט? אה, מישהו אחר הוא המתוכנן, זה לא שאת, לא. הבנתי מה לא הרבה, זה שזה לא כשתגיעי לחופשה תתחילי לתכנן.
נכון.
יש מישהו שעבד בתכנון.
לגמרי.
ואת תגיעי.
ישב עם מפות בפנס כזה, לראות שהוא מגיע.
אוי, ואת התלונני גם?
לא, ממש לא.
אני גם איתך. נכון, לא נתכנן ולא נתלונן.
נכון, נכון.
בסדר, גמור. טוב, מה מחלקים?
150,000 שקלים.
אוי, אני רוצה לחלק את זה. יאללה.
הלו.
שלום.
ברכה.
אני יכולה לדבר בבקשה עם יגאל ביטן?
מדבר.
שלום לך, מדבר את הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
אני מנסה להבין אם צוחקים עליי עכשיו או לא.
אני מקווה שאין לך בסביבתך אנשים שצוחקים עליך.
אין.
אין. אוקיי, אז אנחנו יכולים להמשיך. איפה אני תופסת אותך?
בעבודה.
אוקיי, אז אנחנו יכולים לשוחח כמה דקות, כן?
כן, אני בדיוק הצלתי להפסקה, כן.
נהדר. אז התקשרתי מן הסתם לשמח אותך. זכית ב-150,000 שקלים.
וואלה.
מזל טוב.
איזו ברכה. מעולה, אני שמח נורא.
בוודאי שמעולה.
אולי סוף סוף נעבור.
תעבור? אתה תיקח את הכסף הזה כדי לעבור דירה?
כן, אני מחפש, את יודעת, וזה יכול לעזור, בטח.
איזה יופי.
מעולה. אני עכשיו שולח איתו על אשתי.
להתחיל לחפש, או בואי נתקדם עם
החיפושים? כל הזמן מחפשים.
כן.
יודעת, המחירים לא ממש זולים. אז זה ממש יכול לעזור.
נהדר, נהדר. אני מה זה שמחה.
מעולה.
אני רואה גם שאתה החודש גם חוגג יום הולדת.
נכון מאוד.
אז כאילו, הכל ביחד.
לגמרי.
כנראה חודש המזל שלך.
יכול להיות.
מה עושה בחיים?
שאני חשמלאי. אני עכשיו על אסדת גז, אז אני רק עוד שבוע וחצי יהיה בבית.
וואו. אז כאילו זה ממש להיות מחוץ לבית לתקופות.
שבועיים.
וואו.
כן. אני כל הזמן שומע אותך ברדיו, מנו, מתי אני? מתי אני?
אז הנה, זה קורה, אתה רואה?
כן.
כן, ממשיכים להשתתף בהגרלות, ובסופו של דבר אולי הכרטיס עולה בגורל.
כן, בסדר גמור.
כל טוב.
תודה רבה.
בהצלחה.
ויום טוב.
גם לך. בהצלחה עם הדירה. ביי. ביי.
יעבור דירה, הנה.
כן.
זה אין מה לעשות, כולם רוצים עוגן.
עכשיו בדיוק יצא איזה פרסום אינטרנטי כזה של... שאנחנו מתקשרים בדיוק בזמן. בדיוק בזמן.
אבל האמת היא שזה באמת נכון.
ופעם לא היו מאמינים לי, כאילו כמה פעמים את יכולה להתקשר בדיוק כשהוא היה צריך, בדיוק לחתונה, בדיוק לבר מצווה, בדיוק
לדירה. לא, תקשיבו, האישה הזאת היא פשוט שעון אנושי. היא יודעת מה בדיוק הזמן בכל מקום. כמו שיש בטלפון שעון עולמי, יש גם שעון הראלה. היא יודעת מתי בדיוק בזמן שלך.
לגמרי.
וזה בדיוק בזמן שנגיד ביי.
נכון.
להתראות.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו. כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהראלה.
התוכנית הזאת הסתיימה, אלי, אבל מחר גם יום וניפגש פה גם.
די,
בסדר?
די.
מה די?
בטח.
מה די?
זהו, נגמר.
אתה לא הקשבת לי. אני מרגישה שאתה לא מקשיב. מיד אחרינו מבזק קריית תל אביב יפו. יאללה ביי, ניפגש מחר.